בסעיף י. התחלנו את זה, נמשיך. נתחיל מההתחלה. התשובה היא חידוש החיים. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם, כשהחיים נמשכים. וממילא הרי היא משנה את ערכם לטובה אפילו כשהיא נעשית ביום אחרון. וסחור את בורך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעב ויגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים. יתר התנחומים הם תבלין לחיזוק התשובה והסברת ערכה. אבל השקוע בתוך התנחומים, עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים, עד כדי התמיעה באבן מצולת החטא, ואומר ניצלתי, זאת היא דרך המוות של עבודה זרה, הוותרנית, האומרת הביאו לבוקר זבחיכם לשלושת ימים מעשרותיכם. וכתר מחמץ תודה. המתודה העוזבת את האמת והמשפט, והולכת אחרי לבבה, זו מינות, הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה, למרות שהיא תמיד פושטת לפיה ואומרת, ראו שאני תאורה. והיא מלאה התנחומים של הבל, שאי אפשר להם לעמוד בעולם של שקר שאין לו רגליים. כי נופת תיטופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה, ואחריתה מרח על ענה חדה כחרב פיות. הפירות של הדעות והמידות של אותם מתחנכים בתרבותה הם מעידים על עצמיות פנויותה. ואין כל כוחה כי אם בניצוצי הקדושה הגנובים שלה מתוך אוצר ישראל החי, שפולטתם כמעה כמעה, עד אשר תיער נפשה לגמרי, חיל בלה ויקיענו מבטנו יורישנו אל. ואז ישמש הניצוץ הקדוש שנבלה כל כך בגויים ככלי אין חפץ להתעורר, להעיר לב עמים רבים, להפוך להם שפה ברורה לקרוא בשם השם, אלוהי ישראל ברוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. לא רוח זר, רוח טיפשות וחולשה, רוח שכלות והפקרות מוסרית. התומך השיותיו השקרות על יסוד הוויתור שהוא בוז וקלסה לכל מנהיג ושופט צדק. שרק חסד לאומים כזה הוא מקור נפתח לכל אכזריות ונבלה, יבוא אלוהינו ואל יחרש, אש לפניו תוכל, סביביו נסערה מאוד, יקרא אל השמיים מעל ולארץ לדין עמו, יספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח, כי אלוהי משפט השם אשרי כל חוכלו, והחרטה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. אין עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים, אין גוי לו תדע תקרא וגוי לידעוך, אליך ירוצו למען השם אלוהיך ולקדוש ישראל כי פארך. התשובה היא חידוש החיים. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם כשהם נמשכים. וממילא היא משנה את ערכם לטובה. אפילו כשהיא נעשית ביום אחרון. עניינה של התשובה, ואנחנו עסוקים פה בפסקאות, בפרק של הפסקאות שמדגישות את איך התשובה הולכת ומשפיעה על החיים המעשיים, וההכרח במה שהתשובה צריכה להיות משפיעה על החיים המעשיים, בתיקון המעשיים והטבת האיכות האישיותית. אז התשובה היא חידוש החיים, כלומר היא מחדשת את החיים, נותנת להם פנים חדשות וסגנון חדש. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם כשהחיים נמשכים. במהלך החיים והרצף שהם נמשכים בו, אז התשובה היא משנה את ערך החיים כולם. זה עניינה. וממילא הרי משנה את ערכם לטובה אפילו כשהיא נעשית ביום אחרון. גם אם התשובה תעשה ביום אחרון. סוף סוף, כיוון שהיה פה שינוי ערכי של מהלך החיים כולם, אז התשובה הזו היא נחשבת לתשובה. אבל הנקודה היא חידוש החיים, שינוי ערך החיים. ולכן אומר הפסוק, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעב ויגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, עד אשר לא תחשך האור והירח והכוכבים ומה שחזל דורשים. אתה צריך לחזור בתשובה בימי בחורותיך. לא לשמור את התשובה לימי הרעה, ימים שכבר אין בהם כל כך חפץ, האישיות היא מדולדלת וחלושה, תחשך השמש והאור, הירח והכוכבים, האיברים נחלשים, הראייה נחלשת ממילא הנטיות בהתאם גם כן נחלשות. אז את התשובה אנחנו לא שומרים לימים הללו. כלומר, המחשבה שכיוון שאפשר לחזור בתשובה ולשנות את ערך החיים כולם, אז נעשה את זה ביום אחרון, אז זה גוף המעיד שזה לא תשובה. מעצמו של העניין ניכר שזה לא תשובה, כי תשובה זה לא לסמן בכרטיסייה אצל הקדוש ברוך הוא שחזרנו לצד הנכון, שאנחנו, הנה אנחנו מתקנים עוולות. התשובה העניינה זה חידוש החיים. לקחת את כוחות החיים והמפעל ולתת להם ערך עליון יותר, ערך אידיאלי יותר. אז זה יכול לקרות כשזה ביום אחרון, אבל אם כל המניע הוא רק מחשבה על יום אחרון, אז זה לא תשובה. יתר התנחומים הם תבלין לחיזוק התשובה והסברת ערכה. על פי ההערה של הרב צבי יהודה, אני מבין שיתר התנחומים, הכוונה כשאנחנו אומרים שאפשר גם שתשובה ביום אחרון היא תועיל והיא תעלה את מדרגתו של האדם, זה לא עיקר עניינה, זה תבלין. כשאתה אומר, תראה, בן אדם, גם אם שבת בתשובה ביום אחרון לחייך, יש לזה מעלה. למה יש לזה מעלה? יש לזה מעלה כי באמת החטא הוא מקרי לך, החטא הוא חיצוני לך, ואדם יכול לשוב למקורו העצמי בכל רגע נתון. וזה לא שעכשיו ביום אחרון אני לא יכול לשוב בתשובה כי 60 שנה אני לא בתחום, אז איך אפשר תוך יום לחזור לתחום? זה נאמר על דברים פה בארץ, אבל ביחס לחזרה לעצמנו. זה יכול להיות גם כן ברגע אחד, אבל זה רק תבלין שמחזק את ערכה העצמי. אבל ערכה העצמי זה מה שאני מחדש את החיים ומשנה אותם לטובה ולברכה. והנקודה היא רוממות החיים שלי. ולא שבאמת אפשר להגיד, טוב, תשמע, העיקר שמתישהו תחליט לחזור בתשובה. כי זה יעבוד. לא, ככה זה לא יעבוד. זה מתודה של הרשעה הכי גדולה בעולם. כמו שעכשיו, מתוך הסוגיה הזו, הרב נכנס לטפל חזק חזק בדרכה של אמינות. ולהסביר מה זה לא תשובה. השקוע בתוך התנחומים, עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים. כי תשובה זה הסדרת ערכי חיים מקודשים. ואם אתה לא דואג בקרבך, בימי בחורותיך, להסדיר ערכי חיים מקודשים, זה לא תשובה. אם אתה מתרשל, אם אתה מתאמץ וזה קשה, אז אנחנו כבר בוגרי החצי הראשון של אורות התשובה, אנחנו יודעים מה המעלה של מאמץ וערעור ורצון כן ועמוק לשוב בתשובה. עד כמה זה באמת מרומם את האישיות וגם פותח פתחים לתיקונים שלמים יותר. אבל אם אתה מתרשל, כי שמעת שתמיד אפשר לחזור בתשובה, ונשמה שנתת בי תאורה היא, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה תמיד במבט שתמיד מחפש איך להמשיך להכשיר את אהבותיו במילים יפות, השקוע בתוך התנחומים האלו של אפשר לחזור בתשובה ביום אחרון, והוא מתרשל מהסדרת ערכי חיים מקודשים עד כדי תמיעה באבן מצולת החטא. ועכשיו הוא נותן פה הכשר בדץ לכל החטאים. כי אפשר לחזור בתשובה. תראו, יש כאלה שיגידו את זה גם כן, שידברו את זה, אבל צריך להיזהר. הסכנה האמיתית היא שיש מצב שזו המנטליות שלנו. המנטליות שלנו היא כזאת שלוחשת לנו עמוק עמוק, באוזן ובלב, תראה, היינו כבר בחץ, חזרנו בתשובה, אנחנו יודעים מה זה לחזור בתשובה, נכון? זה לוקח יום, יומיים, חוזרים בתשובה בסוף, יאללה, אפשר לחטוא, אפשר להתעצל בכל מה שאני חייב להתגבר עליו. אז זה רישול, זה תמיעה באבן מצולת החטא. והמבדיל בין קודש, אפילו לא חול, בין קודש לטמא בסוגיה הזו זה מסוכן, צריך לשים לב לזה. לראות שאני לא מתמכר לזה שבאמת, באמת יש צעד אמיתי כזה, לא להתייאש מן התשובה. אבל מצד שני, לא בגלל שאנחנו לא מתייאשים מן התשובה, אני פורס אותה כטלפיים של מפריס פרסה, אבל בפנים הכל, הכל מתוך תומה. אז זה רק אתה והקדוש ברוך הוא, יודעים את כנות המאמצים שלך לשוב בתשובה. השקוע בתוך התנחומים, עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים, עד כדי תמיעה באבן מצולת החטא, ואומר, ניצלתי. אני אשוב בתשובה, הוא אומר לעצמו. זאת היא דרך המוות של עבודה זרה ותרנית. לא רק שזה לא תשובה, זה דרך מוות. ואולי גרוע אפילו מן המוות. עבודה זרה, שמה העניינה של עבודה זרה, אומר הירושלמי, שהיא ותרנית. הכל בסדר. יש תשובה. תבוא ביום ראשון, תגיד שאתה מצטער, תגיד שאתה רוצה להיות טוב. הביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם, וכתר מחמץ תודה, והכל יהיה בסדר. מה עם האחריות על הסדרת ערכי חיים מקודשים? מה עם האחריות עם זה שהתשובה תחדש את החיים ותשנה את ערכם לטובה? מה עם האחריות על התשובה המעשית? אמינות היא מדברת איתך בחזונות, חזיונות רומנטיים, על הקשר שלך עם המקור האלוהי. אז זה דרך מוות, ובואו תראו מה זה מחולל בעולם. המתודה עוזבת את האמת והמשפט. אין אמת ומשפט, אין אמירה של תשמע, זה לא בסדר, היום לא תהיה. האדם ביחס לעצמו, התביעות מן החברה, זה לא בסדר. זה מתודה שעוזבת את האמת והמשפט. אסור להגיד על משהו שהוא לא בסדר, כי אז אתה מקבל את הכותרת קיצוני. אסור להגיד על משהו שהוא לא בסדר. זה עזיבת האמת, המשפט. ואחרי מה, מה מעניין? הולכת אחרי לבבה. לא תטוע אחרי לבבכם, אומרים חז'ל, זו מינות. מה העניין? הלב. מה שאני מרגיש, מה שנעים לי, מה שטוב לי, חלק ממה שטוב לי גם כן, כמובן, זה להכשיר את כל התומעה שלי. זה גם כן תביעה של הלב שלי. לצאת בסדר. זה גם כן תטור אחרי לבבכם. אז התטור אחרי לבבכם זה גם לחטוא, וגם לחטוא כשאני צדיק. כשאני אומר, תשמע, באמת, וואו, צריך לחזור בתשובה, לרצות טוב, לרצות טוב. הולכת אחרי לבבה זו מינות, הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה. כי אם אתה תלך אחר הלב ולא תדע לייסר את האישיות במוסרות השכל, האמת, המשפט והמוסר, אז זה לא ידע גבולות. החיה, אם אתה לא מרסן אותה, היא מתפרצת. היא מתפרצת לא בדברים קטנים. היא מתפרצת במכונות הרשעה הגדולה ביותר באנושות. כל רצח וכל זימה. כי מי שלא מתאים צריך לרצוח אותו. כי הוא מאיים על השאיפה, על הטור אחר הלב. והזימות היותר נוראיות. למרות שהיא תמיד פושטת לפיה, וזה בהתאם, שוב, זה בהתאם לרצון שלה לקבל את הלייקים שלה. פושטת לפיה ואומרת, ראו שאני תאורה, איזה רצינות, איזה נאורות. היא מלאה תנחומין של אבל. זה התנחומין הללו שהתשובה לא מוכנה לקבל אותם. שאצלנו זה רק תבלין, אבל היא אצלה הכל, התבלין זה עיקר התבשיל. תנחומין של אבל, שאי אפשר להם לעמוד בעולם של שקר שאין לו רגליים. שקר. הוא לא עומד, כי אין לו רגליים, לאותיות השקר, וזה נופל, וזה לא יחזיק. האמירה הזו, כן, אנחנו נשוב בתשובה, ושלום, ופיס, אין לב, זה לא יחזיק. כי נופת תיטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיקה, ואחריתה, מרה קלענה. זה המרירות הכי מרה, שיוצאת מהמתיקות המתיימרת להיות מתוקה. חדה כחרב פיות. זה המבדיל בין תשובה ללא תשובה, בין תשובה לטומאה. ותשובה זה חידוש החיים, שינוי ערכי החיים כולם לטובה, וזה השפעת התשובה על מהלכי הרוח, החיים והמעשה בכלל. תשובה צריכה ליצור אנשים בעלי ביקורת. בראש ובראשונה בעלי ביקורת עצמית. בעלי תביעה מעצמם. בעלי גבורה. היכולת, א', לשים את האצבע על משהו פסול. שזה גם כן לא קל, אבל עוד יותר מזה, זה היכולת להתגבר על מה שפסול. וזה לא קל. אבל זאת תשובה. שייכות לתשובה, מכל האספקטים שאנחנו לומדים בספר, אחד מההערות שלה זה צריך להיות הרצינות הזו. האמת והמשפט ביחס לעצמי וביחס לחברה. והנה, הרבה פעמים אנחנו אומרים שאנחנו כמו אנשי כלכלה, שאנחנו בוחנים דברים על פי הפאנצ'ליין, על פי השורה התחתונה. שאל תספר לי סיפורים, וכמו שאיש שבא להשקיע, הוא עזוב אותך עכשיו מכל הסיפורים והתיאורים והסופרלטיבים שאתה מנסה למכור לי על החברה שלך. תביא לי את הדוח של השנתי שלך, של הכנסות והוצאות, ואם אני אראה שהמדדים הירוקים הם נוסקים, אני מוכן לשים את הכסף. אם אני אראה שהם אדומים, תלך מפה. למרות כל המצגות והסופרלטיבים, זה לא מעניין. אז ככה גם בחיי הרוח, הרב אומר. הפירות, אני בוחן את הפירות. הפירות של הדעות והמידות של אותם המתחנכים בתרבותה, הם מעידים על עצמיות פנימיות. זהו. לא רוצה לשמוע את התיאורים שלכם, לא רוצה לקרוא את השיטות שלכם, לא רוצה לשמוע את התירוצים שלכם. יש פירות. הפירות של אמינות. זה המצב שלה. חברה אובדנית, בעלת רשע, אגואיזם, עצב. זה הפירות של הדעות והמידות של אותם המתחנכים בתרבותה. לא מעוניין, שלום. הם מעידים על עצמיות פנימיותה. ואם זה שקר שאין לו רגליים, אז איך בכל זאת יש פה איזושהי קיימות? זו שאלה שלא זוכר אם השנה הקשיתם או לא הקשיתם, אבל זו שאלה שאמורים להיות מקשים אותה כשלומדים כארי התנסה, או בכלל. הלו, הנה, אמינות היא לא יום ולא יומיים פה. האמת שעכשיו היא כבר מתחילה להישבר, אבל יש לה רזומה היסטורי. אז באמת הרב מסביר בכמה מקומות, ופה זה מנוסח בחצי משפט, שבאמת יש בה קצת קורטוב של איזשהו אמת, שנותנת לה כוח סבל, והעמדת חיים לעצמה. שמה? אין כל כוחה כי בניצוצי הקדושה הגנובים שלה, מתוך אוצר ישראל החי. טוב, זו סוגיה רחבה מאוד. שלומדים באורות, מה זה ניצוצי הקדושה הגנובים של אמינות? בגדול, אמינות ידע לזהות איזשהו מימד שהנפש האנושית היא תובעת אותו, היא צמאה אליו, איזה שהם חזיונות רגשיים, חזיוניים, על טוב עולמי, ומזרח תיכון חדש, ואהבה כללית, כל מיני ריגושים וחוויות בקרבה לאלוקים שהיא גנבה אותם. היא גנבה אותם והם נותנים לה כוח. הם נותנים לה יכולת להתנחל בלבבות של האנושות. אז אין כל כוחקים בניצוצי הקדושה הגנובים שלה מתוך אוצר ישראל החי, שהיא פולטתם כמעה כמעה, לאט לאט. זה הולך ויוצא ממנה החוצה, ניצוצות הללו מקבלים את ערכם העצמי מחוץ למינות. והם קיימים ומתברר שאין להם שייכות למתודה של המינות. זה לאט לאט, זה תהליך היסטורי ארוך, ארוך, ארוך. צריך ללמוד איגרת עין א', באיגרת עין א', לומדים מה כלול במשפט הזה, פולטתם כמעה כמעה. תהליך תרבותי, אנושי, ארוך מאוד. עד אשר תיאר נפשה, תיאר זה תתרוקן, לא? כן, פליטה והתרוקנות. לגמרי, זה מה שהנביא אומר. תראו איך לומדים נביא, איוב. איך לומדים נביא? חיל בלה והקיאנו, מבטנו יורישנו אל. ככה התודעה שלך אמורה להיות כשאתה לומד נביא. אנחנו לומדים נביא, צריכים להבין, אתה לומד ספר בנביאים עכשיו. אתה צריך להבין שהוא מדבר אליך מעולם שאתה לא מכיר. אתה לא מכיר. אתה עכשיו לומד את ספר שמואל. אתה צריך להבין שמה ששמואל מחנך אותך בספר הזה, זה מימדים שאין שיעורי אמונה שמגיעים לגובה הזה. טוב שתבוא באוריינטציה של שיעורי אמונה, כי זה קצת ייתן לך את קצה הקרחון. אבל זה הגובה. זה יותר מהגובה שאנחנו שייכים אליו. תראו איך פסוק אחד, חיל בלה והקיאנו מבטנו יורישנו אל, זה פסקה באורות התשובה, שאתה פסקה באורות התשובה, אמרנו, תראו, צריך להרחיב אותה מפה, וצריך להרחיב אותה מפה, וצריך להרחיב אותה מפה. וגם זה רק כדי לגוע קצת במה שאומר המחבר של ספר איוב, מי שזה יהיה. ואז, אחרי שיפלטו הניצוצות הקדושים הללו, זה לא רק שזה יהיה חזרה למצב קודם. אנחנו פה עוד, מה שנקרא, והשיב את הגזלה אשר גזל וישלם כפל. מה הכפל? אז ישמש הניצוץ הקדוש שנבלה כל כך בגויים, ככלי אין חפץ, להתעורר להעיר לב עמים רבים. דווקא שייכות של העמים אל הניצוץ הקדוש, בגלל שהאמינות כל כך שלטה על העמים, זה נתן הכשר מסוים לעמים לשלב הבא של האטמוספירה התרבותית, שנקרא רוחם של ישראל והגאולה. יש להם איזושהי שייכות. בוא נאמר את זה ככה. היה דבר טוב במינות. היא הוציאה את העולם מהפגניות האלילית לדתות. וואו. חידוש גדול. אולי זה טעם לגלות. טעם אלוהי לגלות כמובן. לא טעם שאנחנו בגללו יוצאים לגלות. טוב, מה שאני לא מבין פה זה מה זה ככלי אין חפץ. מישהו יודע להסביר לי? אני לא מבין מה זה ככלי אין חפץ. זה לדעתי איזשהו פה פרפרז על ביטוי של נביא או חזל, אבל אני לא יודע מה זה אומר ככלי אין חפץ.
לא, החוסר
שייכות
שלהם זה במהות.
מה, עוד פעם, תסביר לי מה הביטוי אומר, מה זה ככלי אין חפץ? נבלה כל כך בגויים, ככלי אין חפץ.
זה כמו כלי שלא עושה בתפקיד שלו, הוא ריק כזה.
חפץ פה הכוונה דבר או רצון?
כלי לא חפץ.
רצון. כי כלי שהוא חסר מתוכן? לא, לא יודע. יש פה משל, שהניצוץ הזה נבלה בגויים כמו כלי אין חפץ. לא כל כך מבין את ה... מה? מה זה חפץ אבל? רצון?
הרצון שיצא להם מהעבודה
זרה. מה זה הביטוי?
זה פסוק מירמיה לפי
ירמיה. פסוק? מה כתוב בפסוק?
אם כלי אין חפץ בו, מדוע רטלו הוא וזרעו והושלכו על הארץ.
איך?
אם כלי אין חפץ בו, מדוע הוטלו הוא וזרעו והושלכו על הארץ.
איזה ירמיה זה?
בתפחת.
ומה רש"י אומר? זה מדבר על ישראל שיצאו לגלות? מה זה היציאה לארץ שם? מסתם זה ישראל שיצאו לגלות. טוב, נבדוק את זה. בקיצור, את הרעיון הבנו. נשאר לנו פה עוד פרשנות נקודתית. ככלי אין חפץ להתעורר, להעיר לב עמים רבים. עולם חדש, הרב כל הזמן קורא. זה לב חדש, תפיסה תרבותית, רעיונית, חזון של עולם אחר לחלוטין. זה מה שיהיה פה. זה מכוח זה שהייתה את הגזלה הזו. זה מהלך אלוקי. להפוך להם שפה ברורה, לקרוא בשם השם אלוהי ישראל. איך קוראים בשם השם אלוהי ישראל? המשיח קורא בשם השם אלוהי ישראל. ומה זה משיח? והיה, כשהפסוקים בישעיה מתארים אותו, איך הוא שופט? ברוח השם, ברוח חצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. שבוע שעבר באורות התלבטנו מה הפירוש לפסוק הזה, אז הנה, היינו צריכים לזכור את מה שכתוב פה, תראו, פירוש. רוח השם זה לא רוח זר, טוב, אני רוצה לעצור פה, כי אני מחר רוצה להסביר פה חצי מילה על הרוח זר הזאת. אז נעצור פה וניכנס. ניכנס. זה טוב לסמן את זה לאורות שלמדנו השבוע. איזה אורות למדנו? י' ב'. טוב, סמן.